One, two.
בוקר טוב, בוקר טוב, יום ראשון. בוקר ראשון בלי ינון,
ואיך
אומרים, אני מאוד מאוד מקווה שזה גם יימשך.
אני לא בטוח שזה מה שאתה מקווה.
אני מקווה שזה יימשך.
נראה לי שאתה יותר אוהב שדר איתו.
לא, אני מפרגן לך, תהנה מהפרגון.
לא, זה לא קשור, נראה לי אתם...
תשמע, בוא נגיד לך משהו.
אתם אוהבים את הפיצוצים האלה? אתה אוהב שהוא...
לא, אני...
אתה אוהב את ההתנצחויות, את ההתכסחויות.
למה? איתך גם יש התנצחויות. תקשיב, אני חושב שהוא... נגיד, נדבר עליו חצי מילה וזהו, ונמשיך.
בדרך כלל לא אוהב לדבר עליו, למה?
מאוד מאוד נפגע מזה שאמרתי לו, שבלי תחנת הרדיו 103, הוא כלום. בלי תחנת הרדיו 103, הוא לא היה מצליח להגיע ל... איך אומרים? למספרים כאלה, מספרים אחרים, אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים פחות טוב, בערוץ 14. והוא גם כפוי טובה כלפי התחנה, אמרתי לו. אמרתי לו את זה בשידור, אני חוזר על זה כאן, כפוי טובה. כי מי שיש לו לויאליות כלפי התחנה שבנתה אותו, שלקחה אותו כשהוא היה במצב מאוד מאוד לא טוב, והביאה אותו ככה, נתנה לו שעות שידור ולחופש להגיד מה שהוא רוצה, צריך להגיד תודה, ואין לו את הכרת הטוב.
אז יחסית לבן אדם...
לא, עזוב, לביני ובנו, אתה לא צריך להתערב.
אני סתם...
אתה עובד ערוץ הבא...
פשוט פגשתי אותו בערוץ.
גילוי נאות.
אז למה אתה לא מפחד שאני אגיב אבל?
אגיב לכל.
למה אתה מפחד שאני אגיב לזה? תן לי, אני... תן לי, לפחות, הוא לא פה,
אתה... גילוי נאות, אתה עובד בערוץ 14, אז אני לא רוצה לסבך אותך.
לא, קודם כל אתה לא מסבך אותי בכלל. כיוון שגם פגשתי את ינון, ואני גם חווה בדיוק את מה שהוא חווה, אז אין לי גם יש בעיה לוגית בטענה שלך, כיוון שהוא לא מפסיק לשדר פה ב-103, הוא לא בועט, הוא רק מפסיק לשדר איתך, באופן ספציפי, מחר, שלישי, רביעי, הוא פה.
אם אתה רוצה לפתוח את זה, אז
הוא... אומר, רגע, שנייה, הוא אומר, אני לא, אני בעד הרדיו ליהנות, ועם סרי אני סובל, סרי מתפרץ, סרי לא נותן לי לדבר, סרי מתפרץ עוד פעם, וצועק, וזה לא משהו שהוא רדיו. הכל בסדר, אני דרך אגב מבין...
אל תמשיך, כי אני אפרוץ בברכי.
אני דרך אגב מבין מה הוא אומר, אני שומע את השידורים שלכם, אני שומע את השידורים שלו עם בן כספית. אני רואה ששם יש איזושהי דינמיקה שמאפשרת לדבר, ואצלך אתה כאילו בא וזה ומתפרץ וזה, אז נמאס לו. אבל אני לא מרגיש שהוא ב-103.
אם הייתי, אתה יודע, לא מכיר את הנפשות הפעולות, או הייתי אפילו פורץ בבכי נוכח העדות הזאת,
שבן מר נימוס. תסגרו את זה ביניכם, אותי זה פחות מעניין. אבל אתה סתם...
לא ביקשתי להגיב.
לא, אבל אתה מדבר על בן אדם בשידור, אז כאילו צריך להביא גם את הצד השני.
אני עונה לו על מה שהוא אמר עליי, כשהוא שידר עם בן כספית, אם לא מותר, גם לי מותר. אני רק רוצה להתקן את המאזינות והמאזינים. זו פעם רביעית שהוא עושה את זה. שלוש פעמים קודמות הוא גם אמר, או אני או ברק, אמרו לו, תחכה בבית, והוא הגיע חזרה. אז עכשיו, שיעשה מה שהוא רוצה.
קשה להתווכח עם העובדה שהרבה פחות כיף לשדר איתך מאשר עם בן כספית מבחינתו. אני יכול להבין את זה, אתה מתפרץ בשידור, אתה... בסדר, זה דינמיקה שידור אחרת. שיש גם צופים שאוהבים אותה, יש צופים שפחות אוהבים, יש מאזינים שפחות אוהבים אותה.
קשה לו מאוד להתמודד.
זה לא להתמודד עם הטענות, הייתי עם הבן כספית היה איזה.
קשה לו מאוד להתמודד.
הטענות שלכם, אתה מרים לטענות שלכם, הטענות שלכם לא כאלה.
בוא, שלזינגר, אתה עובד שם, אתה עושה דברו, אתה חצי דובר שלו.
אני עושה דברו, אני סמוטריצי ופיסטי.
יפה,
זה מה שנקרא משל. זה נקרא משל. להתמודד עם הטענות שלך זה לא איזה משהו מאוד מאוד חזק.
עם הטענות שלך.
עם דינמיקת השידור קשה להתמודד, לא עם הטענות.
עם טענות שלך קשה
מאוד. מה רצית לדבר?
קשה מאוד להתמודד עם הטענות שלך, באמת. בלתי ניתן להתמודד. קורסים מול הטענות שלך.
אבל הלוגית הייתה בעיה בטיעון שלך. לוגית, אתה אומר הוא בועד בתחנה, הוא מחר בה.
שלזינגר.
זה רק מודיע
כאן
טוב, אז יאללה, בוא תמשיך, נו, חבל על הזמן.
אני הגבתי כאן לדברים שהוא אמר בהדרי, לבן כספית, ולא ניתנה לי זכות התגובה.
בבקשה.
אני מצאתי נכון להגיב על מה שהוא אמר, וזו התגובה.
יש לך את הטלפון שלו, אתם מדברים?
ואתה לא חייב לקפוץ ולהגן וזה, למרות שאתה עובד בערוץ.
קודם כל, אני מאוד מאוד מחבב את ינון. אני חושב שהוא חשוב מאוד בתקשורת הישראלית. ואני חושב שכיוון שגם דיברתי איתו, אני יודע למה הוא הפסיק לשדר. זה לא בגלל שהוא בועט בתחנה.
הוא אמר את זה.
בגלל שקשה לו איתך, לא ברמת הטיעונים, אלא ברמת הדינמיקת שידור, וזה באמת בעיה מאוד מאוד גדולה.
אני משדר ב-1,000 فتحه ب1000 شيدوريم
او براديو تمرشل اسمها كذا اكثر
من 1000 بانلين كان لا 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 متمدد مريم يدين وبورخ
لا براديو انت لو مشدر باوت الصوره براديو انت مدبر بصوره كذا اكثر اخرى مش مدبر بالتلفزيون וראינו את זה פה לא מזמן, מה שנקרא.
100%, 100%. קדימה. הבנתי.
מה רצית לדבר
הבוקר? אני רוצה לדבר הבוקר על המצב שישראל, המצב, איך נגיד את זה, קצת בעייתי שישראל נקלעה לו אליו בעזה. תשמע, אני כמו רבים, כולל בממשל הישראלי, כמו הרבה אנשים שככה ציפו, נוכח הדברים שדונלד טראמפ בעצמו אמר, הנשיא טראמפ, לפני הביקור של נתניהו, הנה, אנחנו הולכים להסדר, וההסדר קרוב, ואוטוטו תהיה עסקה. ואתה יודע, אני חושב שכמו רבים בישראל, התאכזבנו שאין עסקה, התאכזבנו מאוד שזה לא הולך למקום של רצוי פעימה אחת, וזה לא קורה, אף אחד לא יודע לאן זה הולך, אני מבין שהשיחות בדוחה קצת תקועות, אבל עדיין מתקיימות, ואני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, על, על המפגש הזה, בין הנשיא לבין ראש הממשלה, אתה יודע, אני כבר מלווה את, איך נקרא לזה, חיים המדיניים בישראל, ביקורים של ראשי ממשלות לדורותיהם בוושינגטון, לקראת מפגש כזה, שבו נשיא אמריקאי אומר, אנחנו תוך מספר ימים חותמים על עסקה, ואני מאוד מאוד אופטימי, ותהיה עסקה, ואנחנו הולכים לסגור את המלחמה, והולכים לעסקת חטופים, ולקראת מפגש פסגה כזה, כל כך רציני, כל כך דרמטי, הדברים האלה בעבר היו נסגרים עוד לפני שראש ממשלה עולה למטוס בישראל. נסגרים בדרגי עבודה, עם שרי חוץ, עם כל מי שאמור להכין פגישות כאלה, עד לרזולוציות של מה כל אחד יגיד בהצהרה שלו לאחר הפגישה. וזה היה מדהים לגלות בשבוע שעבר, שתי פגישות, פגישה אחת בישון לילה שעון ישראל, פגישה נוספת בשש עיניים עם סגן הנשיא, שהיו פגישות, נגמרו הפגישות, שום דבר לא קרה, ואנחנו כל הזמן דיברנו על המתח הזה, המתח הגדול הזה, שבין, נגיד, הלחץ האמריקאי, כפי חשבנו שיבוא לידי ביטוי, כפי שחשבנו שטראמפ הולך להפעיל, היה כנראה לחץ, אבל כנראה לא מספיק, לבין החשש של נתניהו מפני השותפים שלו, סמוטריץ' ובנגביר. וזה גם, אתה יודע, כחוט השני למה שפורסם בניו יורק טיימס, ראיתי שהתייחסת לזה, נדבר על זה בהמשך. ואתמול בלילה, אולי הפגישה הראשונה שלו משהו נחת בארץ ביום שישי בצהריים, נתניהו מזמן את סמוטריץ' ובנגביר לפגישה ומכין אותם ומנסה לרקח אותם, ובינתיים אין פגישה, בינתיים צהל ממשיך לתקוף בעזה, ואנחנו לא רואים שהלחץ הזה לצערנו הרב, באמת לצערנו, נוכח העבודה המדהימה שהצבא עושה שם, והחיילים המופלאים שלנו עושים שם, עם 75 ו-80% משטח הרצועה בשטח שכבר עבר לשליטתנו, אני לא רואים כאן את החטופים. הלחץ הזה לא הביא את החטופים כפי שלא הביא אותם בחודשים האחרונים, ועכשיו מדברים על איזה עיר הומניטרית, שזה שם נרדף לשלטון צבאי, שלפי פרסום היום בידיעות אחרונות אמור לעלות לנו משלמי המיסים, הקמת העיר ההומניטרית הזאת, שזה שם נרדף כאמור לשלטון צבאי, לממשל צבאי, אמור לעלות בין 10 ל-15 מיליארד, בין 10 ל-15 מיליארד שקלים, ולשם הולך, ואתה יודע, רק משפט אחרון לפני שתענה, אתה יודע, דיברנו הרבה בחודשים האחרונים על שאלת היום שאחרי, וכל הזמן היו גיחוכים מהכיוון שלך וכל מיני אנשים שכמותך, מה זה, מה של היום שאחרי והיום שאחרי. אנחנו רואים היום שישראל לא נערכה ליום שאחרי. ישראל ממשיכה להילחם בעזה. אף אחד לא יודע מי ייקח את המושכות בעזה ביום שאחרי, כשבסוף יש שתי אופציות, ממשל צבאי על כל המשתמע, והמשתמע הוא חיילים הרוגים, לצערנו הרב, שימשיכו לחלק סיוע ולהסתובב בחוצות עזה, והמון המון כסף שיבוא על חשבון כל אחד מאיתנו, על חשבון כל אחד מהשירותים שלנו, חינוך ובריאות ורווחה וכל מה שתגידו, והכסף הזה יופנה לטובת החזקת הרצועה ולטובת שימור החיים שם, וזה דבר שלא יכול להתקיים, וחבל שהוא מתקיים, אבל בפני זה ישראל עומדת היום.
אני נכנסתי לטוויטר במוצאי שבת, מה שנקרא להתחיל לשחות בתוך השחילה שעברנו בזה, האמת, בדרך כלל לא כל כך מתרגש מזה, הפעם חשכו עיניי, אתה ראית, כנראה בגלל הסיטואציה, כנראה בגלל ארצות הברית, כנראה בגלל לא יודע למה, או בגלל שזה מצב קבוע, ראית התחרפנות, פשוט התחרפנות טוטלית. עכשיו, אני חלוק על לא מעט מידידיי, שאומרים שמחנה הרלביסטי או מחנה השמאל רוצה להחליש. אני לא חושב שיש ישראלי אחד, שאינו כותב בעיתון הארץ, שרוצה להחליש.
למה? למה עיתון הארץ רוצים להחליש? עיתון הארץ רוצה שהאויבים שלנו ינצחו?
אני אסיים, אז נדון על זה. אני חושב שאין ישראלי אחד שרוצה להחליש. אני חושב שקורה פה משהו אחר. אני חושב שהשיקולים הפוליטיים שלהם, האג'נדות הפוליטיות שלהם, גורמות לכך שהם יעשו הכל, יגידו הכל, כל חלקה טובה יחרבו, את כל קודשי הקודשים, כל הפרות הקדושות ישחטו במדינת ישראל, הכל בשביל מטרה אחת של רק לא ביבי. ביבי, דרך אגב, לזה מצטרפים גם סמוטריץ' ובן גביר. וכך, דרך אגב, במשך שנה ועשרה חודשים, הכל היה טעות, החל מרפיח ועד איראן וחיזבאללה, כל פרשנות שניתנה הייתה שטויות, כי בסוף הבייס שלהם מוכר מזה. אבל אני אומר, בסדר, זה מאחורינו. אני רוצה להתמקד, היו שני קמפיינים במוצאי בשבת האחרונה, באמת שניהם מזעזעים באותה רמה. הראשון זה קמפיין דם שנשפך סתם, זה קמפיין ספיח של קמפיין שכבר התחיל באמצע שבוע שעבר על דם שנשפך סתם, זה התחיל בנחל החרדי, והדבר השני זה הסבל של עזה, בסדר? לא בטוח שיהיה לי זמן לשניהם, בוא ניגע רגע רק בקמפיין הראשון של דם נשפך בעזה, ככה זה נשמע.
עכשיו תראה, היה ויכוח בעצימות גבוהה השבוע. האם אנשים שסבורים כמוני שמדובר במלחמת כזב, במלחמה פוליטית, במלחמת שולל, ששולחת חיילים אל מותם, האם נכון להגיד את הדברים האלה בשיח החריפות, בהינתן שזה פוגע פגיעה קשה במשפחות השקולות? אז אני אומר, המשפחות השקולות קדושות לדעת כולנו, אבל אין ברירה אלא לצעוק ובקול גדול ובקול חריף, די למלחמה הפוליטית הזאת, די למלחמת השולל, די לדם שנשפך סתם.
די לדם שנשפך סתם, זה אולי אחד הקמפיינים הכי מתואבים שראינו לדעתי מאז תחילת המלחמה. באמת, זה, שמעתי את זה אביגדור ליברמן, שמעתי את זה מייל ברקוביץ, שמעתי את זה, בסדר, זה אחד באמת הקמפיינים הכי מכוערים. ראיתי תגובות של אלי דרי ואופרה לקסה על הדבר הזה, שאתם לא יודעים מה זה עושה למשפחות הזה. אבל חוץ מזה שזה מתואב, אנשים שחטו כל מיני פרו קדושות, יש גם את העובדות, יש גם את המציאות. לצורך העניין, יש בחור שאתה, נגיד, מכבד ומעריך, קוראים לו יוסי יהושע, נכון? לא ביביסט גדול, לא רלביסט, בעיניי איש מקצוע מהטובים ביותר שיש בתחום שלו.
מקבל כל מה שהוא אומר.
הכל בסדר, אני כן מקבל, אז מאזנים יחליטו אם מקבלים או לא מקבלים. לפי יוסי יהושע.
חלק יקבלו, חלק לא יקבלו, יש לי הפתעות בשביל
זה. זה מה שאמרתי. אמרתי, מי שרוצה שיקבל, מי שלא רוצה שלא יקבל. אני מאוד מעריך את יוסי יהושע, על אף שאני עובד בישראל היום והוא עובד בידיעות האחרונות, אני חושב שעמדתו מאוד מאוד, כאיש מקצוע מאוד מאוד מצוייך. לפי יוסי יהושע, רק לאחרונה, שלא לומר השבת, צהל חיסל את מפקד גדוד דארץ' תופח עם מפקדים נוספים שהיו איתו, זה המגד השמיני שחוסל רק במרכבות גדעון, אותה מלחמה, אותה מבצע שכולם אומרים שנשפך פה דם סתם. מאז תחילת מרכבות גדעון חוסלו שלושה מחתים שניהלו את הארגון, איחיה סינואר, ראש הארגון בפועל, חוסלו 1,300 מחבלים, שמונה מגדים כמו, ו-39 מפקדי פלוגות. זה חסר תוחלת? זה דם שנשפך סתם? הרי אנחנו גם רואים את התמונות מעזה, אנחנו גם ראינו את הסיפור של הנחל החרדי, הרי הם יוצאים מאיפשהו, הם יוצאים מאיזה שהם חורים, הם יוצאים מאיזה שהם מנהרות. אז זה דם שנשפך סתם? זה דם שאפשר להגיד עליו שהוא נשפך סתם? עזבו באמת כמה, קודם כל עובדתית זה, כמה איש רע אתה יכול להיות כדי לבוא ולהסתכל, לעמוד על מסך הטלוויזיה, לדעת שיש פה 800, כמעט 900 משפחות של חיילים שנפלו, ולהגיד להם, הדם שלכם נשפך סתם. איך אפשר להיות בן אדם כזה? עכשיו, לא אני אומר את זה. תקשיב מה אומר עומר, אני מקווה שאני לא טועה בשמו, עומר, אח של ראי בירן, שמפקד מפקץ בגולני, שנפל רק עכשיו. תקשיב טוב טוב מה הוא אומר.
דבר ראשון, קודם כל, זה לחזק את הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ואת כל החיילים שנמצאים בחזית ובעורף, ואת כל ארגוני הביטחון, שהמשיכו קדימה. יש לכם את הגיבוי שלי, את הגיבוי של אביה, את הגיבוי של ההורים שלי ושל אחותי הקטנה, של כל המשפחה. תמשיכו קדימה, עד החטוף האחרון. ועד מיתות של ארגון דאעש חמאס. אין להם זכות קיום בעולם שלנו ולא בעולם הבא. עד אז, להמשיך בכל הכוח,
אשרינו שיש לנו בנים כמוכם.
טוב. ואביה, החברה של ראי, עוד נשאלה על ידי מוריה וברקו, ראיתי את זה אתמול בלילה, אחרי שקראתי את התחקיר המציק הזה, שבגללך קראתי אותו, היא עוד נשאלה, האם היא חושבת שראי נפל סמי, היא אמרה, לא, ממש לא, גם ראי לא חשב ככה, ועזוב את כל זה, סע לעזה, סרי, סע לעזה להיות עם החיילים, אתה תשמע מהם דברים אחרים מה שאתה שומע, בעיניי לבוא ולהגיד מה אולפנים, דם החיילים נשפך סתם, זה אחד האירועים הכי מתואבים, הכי מגעילים, הכי חסרי מנצ'יות שבן אדם יכול להיות, ולא רק בגלל שיופי, אתה עושה כפיים וקיבלת כותרת, ואולי איזה כמה אינפנטילים עושים לך לייק בטוויטר, אלא בגלל שיש משפחות, יש משפחות, אינפנטילים שמדברים, שעושים לייק בטוויטר, זה שבר אותך? זה הביטוי ששבר אותך? כי אני יכול לחשוב על איזשהו סגנון דיבור.
אתה איש שמדבר.
אני חשב...
טוב, אפשר לענות.
בוא, אומר זאת כך. לשמוע על סגנון דיבור ממך, בוא.
טוב.
ולכן האירוע הזה הוא באמת...
יוצאים להפסקה פרסומת.
מתואב וחייב להיפסק.
יוצאים להפסקה ואני אחזיר. ואני אחזור. תשמע, אתה לא בן אדם כל כך חשוב שאני אתייחס אליו, אבל בכל זאת, לא, אבל בכל זאת אני אגיד מילה. אתה יודע, אתה מטיף כאן, ואתה גם הכתרת את עצמך לפני מספר שבועות כמי שלא מבקר קולגות. תשמע, עכשיו, רק במילה, אמרת על איש שעובד כאן בתחנה, גיא פלג, שלי אין שום קשר איתו, שהוא איש רע, אמרת על בן כספית,
עומד מאחורי כל מילה,
אמרת,
אתה צודק, אתה, אני מפסיק אתה... לא לדבר על אנשי תקשורת, אני מתחיל לדבר על אנשי תקשורת,
בשמם
המלא, בתמונתם ושיקפצו לי.
אתה מוכן עכשיו,
שמחה, לה...
יפה. כן. אז לפחות, אל תתיימר,
לא מתיימר,
להגיד כאן לפני כמה שבועות. אתה מוכן לתת לי להשיב?
יפה.
לפחות לא להתיימר ולשחק אותה כאיזה מישהו באמת עם פה נקי. אני לא מבקר כעיקרון, אמרת לי כאן, ואני לא תוקף קולגות. אתה לא מפסיק לתקוף קולגות. אייל ברקוביץ זרק אותך מהשידור כי אתה תקפת אותו בצורה בוטה.
הוא לא זרק אותי מהשידור, זה שקר וכזב. אני ירדתי מהשידור.
ואתה מוכן, אתה מוכן, אוקיי, הוא אמר שהוא לא רוצה לדבר איתך. בן כספית לא מוכן לשדר איתך כי יש לך פה ג'ורה.
כי הוא סמרטוט. כי הוא סמרטוט, כי הוא פחדן.
אבל אתה אמרת.
כי הוא פחדן.
אבל אתה אומר שאתה לא.
הוא פחדן, זה הכל. אתה מוכן לדעת האמת?
אתה מוכן
לדעת האמת? אתה רוצה לדעת האמת?
אתה מוכן לתת לי לדבר?
אבל אתה זורע שקר.
לא, אבל אתה...
המאזינים לא צריכים לשמוע שקרים.
אוקיי, הוא פחדן. הוא לא רוצה לדבר איתך.
פחדן, לא צריך שאני לדבר איתי.
אבל אתה אמרת שאתה לא מקלל...
אני לא אקלל. אני אביע ביקורת על ברקוביץ, על בן כספית, על גיא פלג, גם על ברק סרי. אני לא יצעק להם שהם בהמות ושבהמות עשו אותם, אבל אני אבקר אותם בדיוק כמו שאני חושב.
שמעתי אותך, תן עכשיו להמשיך. עכשיו תקשיבו, היה תחקיר של נמשך חצי שנה של הניו יורק טיימס, ובמסגרת התחקיר הזה דיברו עם למעלה 110 אנשים מגובים במסמכים, מגובים בעדויות, ישראלים, אמריקאים, מצרים, קטרים, פלסטינים, ובסוף פורסם בניו יורק טיימס, שמי שמכיר קצת תקשורת מבין שמדובר בעיתון החשוב בעולם, המשפיע בעולם, האמין בעולם, סתם לסבר את האוזן, שם מחלקת עובדות, התהפך העולם, אתה לא תוכל להכניס שם משהו שהוא לא מגובה ב-100%, והשורה התחתונה של התחקיר הזה היא איומה. על פי התחקיר, רוב הדברים ידענו, אבל שזה מוצג בצורה כזאת מרוכזת, היא מבעיתה. מסופר שם על איך נתניהו התעלם בבוטות מכל העזרות שהיו לפני המלחמה. מסופר שם איך נתניהו מיד לאחר הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, כל מה שהוא היה עסוק זה איך להפיל תיקים, להתנער מאחריות ולהפיל את כל התיקים על הצבא ועל השבק. יש שם כמה סיפורים חדשים כמו יריב לוין שבוכה, בוכה עם דמעות. יש שם עדויות, לדעתי מוטי בבצ'יק סיפר את זה, היועץ של גולדקנוף. איך יריב לוין יושב שם ובוכה על המדרגות כי הוא מבין את האחריות שלו אולי למצב שקרה בשבעה באוקטובר נוכח השסע שהוא תרם לו תרומה מכרעת בכל המהפכה שהוא חולל. מסופר שם גם כן דבר שהוא לדעתי חדש, איך נתניהו התקן את משה גפני שאין לו ממש סיווג ביטחוני לדברים כאלה לפני התקיפה באיראן, שאנחנו יכולים לתקוף באיראן ולכן אין לנו, אסור לו לפרק את הממשלה. מדובר שם על זה, וזו הכותרת של הדברים, איך נתניהו סיכל עסקאות חטופים ממניעים פוליטיים. יש שם סיפור ב-2024, איך רצו לחתום על עסקה, והסמוטריץ', בצלס סמוטריץ', שגם הוזעק אתמול בלילה, כדי לרקח אותו לקרוא אולי עסקה אפשרית, אומר לנתניהו, אם אתה הולך לעסקה הזו, אין ממשלה, ונתניהו אומר לו, כן, כן, בוודאי, בוודאי, לא, לא, לא הולכים לשום עסקה, והעסק מתערר ומתערר. מדובר שם על מלחמה שמתנהלת משיקולים פוליטיים, והחלטות שמתקבלות, החלטות שאמורות להיות באמת חיים ומוות, לא אמורות, זה חיים ומוות, מתנהלות על פי שיקולים פוליטיים. זו הכתבה. ובסוף שלזינגר באמת ממרום מעמדו, באמת אני אומר את זה לא בציניות, ממרום מעמדו, מסתכל על היוגותיים, זה אומר קשקושים, קשקושים, אז כולם מקשקשים, התקשורת בישראל חוץ מערוץ 14 כמובן, והתקשורת בחול, ועיתון מכובד ואמין ורציני, באמת, ש... עם מוניטין של עשרות שנים, זה קשקוש, זה שמאלנים, זה, לא מסתכלים על הדברים נכוחה. עכשיו לגבי הדברים שהתחת באנשים שבאים, ומנסים בכל כוחם, כל אחד בדרכו, כל אחד ביכולתו, יש מי שמדבר בתקשורת, יש מי שמדבר שהולך להפגין, כל אחד על פי יכולתו כדי לעצור את המלחמה, אתה יודע, לא זוכר איפה, לא יודע איפה היית, אבל אתה יודע, לפני מלחמת, הוצאת צהל מלבנון בשנת 2000, הייתה תנועה שנקראתה ארבע אמהות, תנועה של אמהות ללוחמים שנלחמו, מלחמה באמת בכל חזית אפשרית כדי להוציא את החיילים שלנו מלבנון שנכנסו למלחמה, למלחמת לבנון ראשונה בשנת 82 ויצאו בשנת 2000 בהחלטה של ראש הממשלה דאז אהוד ברק. ולכן אני אומר עוד פעם, בסוף אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה מגעיל ומחלישים את הלוחמים, בסוף יש המונים בציבור הישראלי שחושבים שהמלחמה הזאת מצטה את עצמה, אתה יודע מה, אני אתעלה באילן גבוה, רמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, לפני משהו כמו שבוע וחצי, בא לקבינט ואמר, סיימנו את המשימות שלנו, סיימנו, אנחנו ממש סיימנו, סיימנו, אני בטוח.
לא, אתה חושב שדם חיילים נשפך סתם?
אני לא אגיד את המשפט הזה, אני לא אגיד את המשפט הזה.
זה בדיוק מה שרוצים לשמוע. לגבי המלחמה אפשר לדבר על זה. אני טענתי על המשפט הזה.
אני מאלה שבוכים מול הטלוויזיה ומול הלוויות החיילים.
למה אתה לא אומר את המשפט הזה, אבל?
אני, כי...
למה?
עזוב, אני
חושב
שהמלחמה הזאת,
יכול להיות שאני מסכים איתך,
תן לי לסיים, תן לי לסיים, המלחמה הזאת מצטה את עצמה, מה שלא עשינו שנה ותשעה חודשים, לא נעשה, כואב, שובר לב, מרסק לב, כל חייל שנופל, כל משפחה שקולה, ולכן אם באים אנשים ובדם ליבם אומרים צריכים להפסיק את המלחמה כי מיצינו, כי לא נוכל לעשות בחודשים הבאים, בשנים הבאות, מה שלא עשינו בשנה ותשעה חודשים, אז אי אפשר להגיד עליהם מגעילים ומחלישים ומחזקים את חמאס, לא, זה אנשים ישראלים, פטריוטים, כל אלה שמדברים כך, שחושבים שמיצינו, וחושבים, ומשתמשים בשפה כזו, או בשפה אחת לזעזע, להרעיד את עמוד הסיפים, כל אחד בדרכו, כדי לשיטתם, להביא להפסקת המלחמה, שגורמת לעוד הרוגים, ועוד הרוגים, ועוד הרוגים, ואני כבר לא מדבר על החטופים, שהולכים ונמקים.
למה אתה עושה סלט? כי אם העמדה שלך, שאני יכול להבין אותה, ודיברנו עליה ביום חמישי שצריך להפסיק את המלחמה, אני יכול להבין אותה. יש אלמנטים שאני אפילו מסכים איתה. אבל זו לא הטענה שלי, ולא סתם שאלתי אותך, האם אתה היית אומר משפט כמו דם החיילים נשפך סתם, ואמרת בהגינותך שלא היית אומר דבר כזה. למה? כי בך נשאר לב, וזה האירוע האחר. אני יכול למלחמה, אל תיקח את זה ותהפוך את הדברים. אני לא אמרתי על המלחמה.
כל אחד בסגנונו.
זה לא סגנונו, זה לא סגנונו.
כל אחד בסגנונו.
זה לדרוך על משפחות שקולות. אתה לא היית עושה את זה.
כן, אבל תגיד לי, מה עדיף?
שר לא עושה את זה.
אתה יודע, אני אגיד לך מה ההסבר שלי.
אייל ברקוביץ עושה את זה.
אני אגיד לך מה ההסבר שלהם.
זה הסיפור.
הם אומרים, אם האמירה הקיצונית שלי תציל חייל אחד, אז אתה יודע מה?
איך אפשר להיות? אבל זה בדיוק ההבדל.
זה מה שהם אומרים.
זה בדיוק ההבדל של דברים שאתה יכול לומר, ואתה יכול לומר שאתה בעד המלחמה, וסתם, ובוקס רקה, וגשו גבבה, ומגדלים פוחים ואוויר,
במלחמה,
הכל בסדר.
הפסומות.
זה לא הבעיה. הבעיה עם אנשים שאומרים את המשפט, הפסומות. שנייה אחת, את המשפט שאפילו אתה לא מעז לומר. ואנשים שאומרים את המשפט הזה, איתם יש לי בעיה. והם מגילים, והם משתמשים ברוע טהור, נגד משפחות שקולות, ועל זה צריך לצאת.
כל הכבוד לסרי, שבאמת לא משתתף.
אז זה מה שאני אומר. אני אומר
את זה לזכותו.
אני גם אומר את זה לזכותו. אני אומר לאנשים שמשתמשים בדבר הזה, don't. אלון דודי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלון.
שיריית סדרות. פרומו, רגע, פרומו, סליחה, אלון. פרומו, הדיון על הסיפור של התחקיר, אלק תחקיר בג'רוזל, בניו יורק טיימס, יימשך אחרי השעה 10. בוקר טוב, דודי.
אלון.
תגיד לי, אלון, אנחנו שומעים שאתה יוצא נגד הפסקת האש המסתמנת, קורא להמשך הלחימה עד אחרת מהכרעה מלאה וחיסול חמאס, ואני שואל אותך, אלון, מה עוד ניתן לעשות אחרי שנה ותשעה חודשים של מלחמה שטרם עשינו?
לעשות את זה טוב.
החלפת שר ביטחון, החלפת אלוף פיקוד דרום, החלפת ראש אמן, החלפת רמטכ"ל, כולם טעו?
לא הבנתי.
אני שואל, אתה אומר לעשות זה יותר טוב, זאת אומרת, גם אחרי שהחליפו את כל בעלי התפקידים בשבעה באוקטובר, חוץ מראש הממשלה בנימין נתניהו,
אולי התפקידים כולם, זה לא הבעיה.
כולם הלכו בדרך שגויה לשיטתך, ולכן
לא.
אז...
צריך לעשות את זה טוב.
אז לא עושים את זה טוב עכשיו.
נכון.
גם הרמטכ"ל החדש, לא אייל זמיר, אני שואל, אתה אומר לא עושים את זה טוב, מה הכתובת? מה, מי השם בזה שלא עושים את זה טוב?
שלא תראה בית חנון. תדע שעשו את זה טוב.
אוקיי, אני אסביר לך למה אתה נתקע.
רגע, תן לי רגע לחדד את השאלה. עוד פעם, יש מהשבעה באוקטובר מיום הטבח, יש ראש ממשלה אחת, התחלפו כל בעלי התפקידים, היו בעלי תפקידים כאלה, התחלפו בעלי תפקידים אחרים, ועדיין אתה אומר, לא מצאו את הנוסחה שתסביע את רצונך.
רק, אני לא מצאו את הפרסונל. אתה כל עוד מדבר.
לא, אבל בסדר, אוקיי.
אלון, תן לי רגע לחדד.
בסוף פרסונל קובעים את המדיניות.
אבל שנייה, ראש העיר, תן לי לנסות לחדד אותך.
רגע, אני אתן לך דוגמה, ברק. אתה בי"ז בתמוז, נכון?
נכון.
יופי, אתה זוכר פעם היה דבר כזה גוש קטיף?
זוכר גם זוכר.
זוכר איזה... ההפך, לא כאלה שהחליפו אותם. כאלה שהרימו אותם לשמיים.
אוקיי.
לשמיים. גאלו את עם ישראל, מזרח תיכון חדש, זוכר אוסלו? זוכר?
למה אתה הולך עד הזה? יש ממשלה ב-17-18 שנים האחרונות, אותה ממשלה. אתה הולך עכשיו לאוסלו, תלך גם ללוי אשכול.
לא, כי ברק, כי אני לא מעניין אותי הפרסונל. לא מעניין אותי אם זה ביבי, או רבין, או ברק סרי, או יהודה, או אלון. מעניין אותי העיקרון. והעיקרון הוא שבשביעי באוקטובר למעשה היו 25 שנה של טרור אכזרי שהגיע מעזה לכיוון שדרות, עוטף עזה והנגב. הטרור הזה גדל וגדל וגדל. מי שמדמיין ש-20 שנה של חידלון אפשר לפתור אותם בשנה או בשנתיים, טועה.
אז למה הממשלה הימנית ביותר בתולדות ישראל לא מצליחה לעשות את מה שאלון דודי מטיף לו?
למה? כי אנחנו עם ידיים קשורות. מה, אתה עושה צחוק?
למה?
כי אתה עם ידיים קשורות.
מי קושר לך בידיים?
כי אתה עם ידיים קשורות.
מי קושר?
כי אנחנו קיבלנו החלטה. כי אנחנו קיבלנו החלטה כקולקטיב, שגם החטופים חשובים לנו, וחשוב לנו להחזיר אותנו. ואנחנו תשאל כל מפקד צבאי, ויגיד לך שיש מובלעות באזור עזה, שלא נכנסים אליהם, חמאס נמצא שם.
אז זה בסדר או לא בסדר?
שתיים. כל מה שקשור להומניטרי, וכל מה שקשור לחידלון הזה, במיוחד בחודשים הראשונים, וזה ממשיך, כל הנושא הזה של האזור הסטרילי, שצריך לעשות אותו. תראה, ידוע שהקבינט זוהם וכועס, מסים כיוון שלא מבצעים את הדברים כמו שצריך.
כן, אבל אלון, מי שקובע הומניטרי, ותפסיקו לתת כאן הנחות, זה ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. לא הצבא, לא הצבא ולא אף אחד. מי שקובע אם ייכנס הומניטרי או לא ייכנס, זה דרג מדיני.
אפשר שנייה, רגע, ראש העיר, תן לי שנייה אחת.
ברק, בזמן האחרון אתה גם השואל, אתה גם השופט וגם אתה מושיל.
אני שואל אותך, כי אתה מדבר על אני שואל אותך מי אחרי הכניסה הומניטרית.
ראש הממשלה והצבא.
יפה,
רגע, שנייה אחת. תקשיב, ראש העיר, שנייה אחת. אני כמסתכל שנייה מהשיח, רגע, תן לי. אני מבין, אני אסביר מה הבאג ביניכם. אתה רוצה לנצח, אתה לא מעניין אותך אם קוראים לזה ביביש, ביבי, אריק שרון או מישהו אחר. ברק מנסה לקחת את הדיון למקום פרסונלי, שאתה תגיד שביבי השם. בסדר.
לא, לא, לא.
זה בסדר. לא, אתה לוקח את זה למקום פרסונלי. אני רוצה לשאול
כמי שרואה מהצד.
רואה מהצד. אתה מחפש שהוא יגיד שביבי השם. הוא רוצה להגיד מה לא טוב.
לא, אבל שיסביר לי מי אחראי על הסיוע ההומניטרי.
שנייה, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת.
מי אחראי לכניסה ההומניטרי? אבל מה ראש הממשלה? 100%.
זהו, אז מבחינתך סגר, כי אתה מחפש את האשם, אתה מחפש להגיע לביבי.
יש כאן טענות באלמך.
ראש העיר, אני רוצה... אבל שנייה, רוצים לשמוע מה ראש העיר אומר, מה לא טוב הזה, ואני רוצה לשאול אותך שנייה אחת. ביום חמישי היה לנו דיון עם סרי. אני אמרתי שצריך להפסיק את המלחמה, שמי שצריך לשאול אותו אם להפסיק את המלחמה, זה דודי, זה אבידה בחר וכל האנשים האלה, שהאם הם מרגישים תחושת ביטחון. ואני שואל אותך, שנה ועשרה חודשים אחרי תחילת המלחמה, האם תושביך מרגישים היום ביטחון, מרגישים שאפשר להפסיק את המלחמה?
תגיד לי, אם אני אקח בן אדם עכשיו שהכניס אותו לחדר, ופוצצו אותו מכות, והרגו את האחים שלו לידו, וסוף סוף הוצאת אותו מאותה סיטואציה, והמצב הרבה יותר טוב. בדי שאני מרגיש הרבה יותר ביטחון.
עד רמת הפסקת המלחמה מבחינתך?
אבל זה לא, לא, זה לא השאלה, רבותיי.
אוקיי.
אני לא מבין, הלכו למלחמת נקם, הלכו לאיזה, מה המהות של המלחמה?
אגב, שלזינגר אמר את זה כמה פעמים, אני רוצה נקמה.
אתה לא רוצה?
קודם כל, למה
אתה רוצה? אתה יודע מה עשו לתושבים שלו?
למה אתה הולך לשלזינגר? תלך לכל קיבוצי עזה ותשמע מה הם אומרים. אבל זה לא העניין. אני רוצה שני דברים שיקרו. אחד, שהחטופים יהיו בבית. ושתיים, שהמציאות הביטחונית תשתנה, ולכן צריך לעבור לתוכנית ליטל עזה. אמרתי את זה כבר הרבה הרבה זמן, כל מי שיושב איתי גם יותר מכמה דקות ברק. פשוט מאוד, אין בית חנון, אין בית ליה, אין סג'יה, אין את כל הכפרים האלה שמשם יצאו המחבלים על בארי. עזה מאוד קטנה, עזה צמודה לחוף, 20 שנה ככה, כל האזורים שלידינו הם סטרילים, אין שם אף אחד, לא חשמל, לא מים, לא מזון, לא שום בטיח ולא כלום. מי שנמצא שם שטח השמדה, מפוצצים אותו והורגים אותו. מפה מתקדמים.
למה זה לא קורה?
רגע, שנייה אחת. ברגע שאתה עושה את זה ברק סרי, וברגע שראש ממשלת ישראל יעשה את זה, שר הביטחון, או כל מי שירצה יעשה את זה, אז אני אגיד רבותיי, אם וגם חזרו החטופים, רבותיי, אפשר מה שנקרא לעצור. אבל כל עוד בבית חנון, בוא, אתה יודע, אתה יושב, אני לא יודע איפה אתם יושבים עכשיו, בתל אביב, רק אני רוצה להעביר לך. אנחנו אתמול בסדרות, אתה יודע, כל הדיונים כל הזמן על אלה, האם חוזרים, לא חוזרים, יושבים פה תושבים, ממרץ 24, שומעים פה הפגזות מהבוקר עד הערב.
אני שומע את זה עד אשדוד, כן.
אז יופי, אז תבין מה זה אומר לגבי הבית שלי שכולו סדקים, ותבינו על מה מדובר, ומה אתה חושב, שאנשים טיפשים? אם אנשים רואים שעדיין עושים חגורת אש בבית חנון, שני מטר מהגבול, עוד עדיין מתעסקים שם בפיצוצים והפצצות, אז מה זה אומר? שגמרו את העבודה או לא גמרו את העבודה?
אז מה עשינו שנה ותשעה חודשים?
לא יודע, מה אתה שואל אותי? כאילו, מה אני אחראי
לך?
זה הביקורת שלו, בצד שלך, זה
הביקורת
שלו.
רגע, רגע, רגע. אלון, אתה לא פרייר, אתה איש מעורה, אתה איש שיש לך נגישות, רגע, יש לך נגישות למקבלי
החלטות. 8 חודשים בזבזנו זמן בממשלה משותקת. כי מה ישב לך בקבינט? ישב לך בקבינט גנץ ואייזנקוט שרצו להפסיק את המלחמה, וחלק מהאחרים רצו להמשיך את המלחמה. זה, קודם כל, לדעתי, היה חשוב מאוד. הייתה משלת אחדות, זה היה חשוב באלמנטים מסוימים, אבל באלמנטים של מלחמה, שיתק את המלחמה לחלוטין, בגזרת עזה לפחות. אני לא יודע לגבי דברים אחרים. דבר שני, אני עוד פעם אומר לך, אנחנו חייבים להחליט מה אנחנו רוצים. ואנחנו לא מחליטים, ושאתה לא מחליט, אתה לא מפסם, אתה לא מפסם.
אתה מדבר עם סמוטריץ',
רגע, זהו, רגע,
תן לי רגע בלם. כשאתה מדבר איתם, יש לך גישה אליהם, אתה מדבר עם סמוטריץ' ובן גביר ונתניהו.
זה מה שאני אומר, אתה לא איזה ראש עיר
שלא מדבר איתו. אתה אומר להם את זה, מה הם אומרים לך?
אני אין לי גישה לנתניהו, ביקשתי כמה פעמים גישה, לא קיבלתי. סמוטריץ', אני מדבר איתו, ואני חושב שגם זמין בטלפון, ואני שומע. שרי ליכוד, אתה יודע, לא ברור מה כל כך הם רוצים. ישראל כץ, אני נפגש איתו היום.
אתה יודע, אמרת דבר מדהים כאן, אמרת דבר מדהים, אתה ראש עיר מהליכוד, באמת גם ראש עיר שהיא סמל, סדרות זה סמל.
לא רק ראש עיר, ראש עיר שתומך, היחידי מכל האזור. שמעת פעם מישהו מתבטא על זה שצריך להמשיך את המלחמה ולפגוע ולהרוג את אותם האויבים שלנו?
אז אני אומר, אני מחדד את מה שאתה אומר.
מה אני יכול לעשות?
ראש עיר בעיר שהיא סמל, סמל עוד לפני המלחמה, בטח אחרי הטבח הנורא, אתה אומר שאתה לא, אין לך גישה לראש הממשלה.
לא שאין לי גישה.
אמרת, ביקשת פגישות, והוא לא מקבל, והוא לא נפגש איתך.
זכותו. הוא בן אדם שיש לו סדר יומי שלו, לדעתי, מה שנקרא, חשוב מאוד שישמע, זה מה שנקרא, הבעיה שלו, לא שלי.
אני אולי הוא כועס עליך שאתה מביע את הביקורת כפי שאתה מביע.
אני מכיר את נתניהו, אני גם הליכוד בסוף, בבחירות האחרונות, אתה התעסקת קצת במוניציפלי, אתה מכיר, הליכוד ביקש ממני לעמוד בראש רשימת ליכוד בית יהודי וכחול לבן, אני חושב שיש הערכה, אני חושב שכל מי שמכיר אותי יודע שאני לא מתעסק בפרסונלי, אני מתעסק...
דרך אגב, היה פה סקופ, אם אני מבין נכון. ביקשו ממך לעשות מפלגת לוויין? הליכוד ביקש ממך
לעמוד? לא, 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 במוניציפלי זה מקובל.
במוניציפלי זה מקובל. סליחה, אני כבר ב...
כן, כן.
יהודה, תרגיע.
הלכת, אתה יודע, אתה...
כן, כן, תמשיך.
בקיצור, חבר'ה, בקיצור, אני מתעסק לא בפרסונל. אני, מה שחשוב לי זה עם ישראל, מה שחשוב לי זה העתיד של הילדים שלנו
והנכדים
שלנו.
אתה יודע מה מצחיק, אלון? תקעת עכשיו פה את סרי, כי מצד אחד אתה תוקף את ביבי, מצד שני אתה אומר להחזיר את המלחמה, אז מה אתה לוקח?
לא, 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 תראה, אני, היה לי את הרושם,
אבל הנה, אומר לך בן אדם, הוא תוקף את נתניהו, והוא אומר, צריך להמשיך את המלחמה.
אלון דודי, הוא מראשי הערים, עם יותר נגישות לקבלי החלטות, כי הנטייה היא בסוף, רגע, כי הנטייה היא בסוף, כן, לדבר יותר עם אנשים כמו אלון דודי, שנמצאים בחזית.
והוא אומר לך, התושבים עוד לא
מתקוראים. והעיר שלו עברה טראומה קשה.
ברק ויהודה עיקרים, אני יכול להגיד לכם משהו אחד. יש לי הערכה עצומה לממשלת ישראל ולראש הממשלה, שעדיין הוא עומד בלחץ העצום, העצום שקורה בישראל, קורה בכל האמצעים, כל הדבר הזה שרק להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה. אני עם כל הביקורת שלי עליו, אמרתי לו את זה גם, אני מבחינתי, יש לי גם הרבה הרבה ביקורת על מה שנעשה לפני השביעי באוקטובר, מה שנעשה בשביעי לאוקטובר. אני חושב שנתניהו כן מבין, כן מבין את המשמעות, הוא לא סתם יוצא לו בתקשים שהוא נמצא או במקומות שהוא נמצא, שהוא אומר לא יהיה יותר חמאס. נתניהו מבין מה שאולי אחרי מנהיגים אחרים לא מבינים מגוון הקשת הפוליטית, אני חושב שבימין מאוד מבינים את זה, אסור שישאר חמאס בעזה.
אלון דודי, במשפט הזה פשוט...
בעזרת השם, הלוואי וזה יקרה.
אלון דודי, ראש עיריית שדרות, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיו רק בשורות טובות, תודה.
אמן ואמן.
שיחה עניינית, למה היא הייתה טובה ומצוינת, בגלל שהוא גם אומר, הוא גם תוקף בדיוק מה שאתה חושב זה, אבל הוא גם אומר, תקשיב, בסוף זה הדיון, האם התושבים מרגישים ביטחון?
כן, אבל למה לא שאלתי אותו, אפרופו לחזור או לא לחזור?
האם הוא
לחזור? לא, כל תושבי שדרות חזרו.
לא, זה בסדר, דיברנו על זה.
לא, אבל כל תושבי שדרות חזרו.
ברור שהם יחזרו, ברור שאין להם סכנה מיידית.
צפון ובדרום.
ברור שאין להם סכנה מיידית, זה לא השאלה. השאלה האם הם מרגישים תחושת ביטחון. האם הם יודעים שבעוד חצי שנה לא יהיה משם טיל מבית חנות של לפני קילומטר.
אבל אם הם חזרו, בניגוד להרבה יישובים גם בצפון
ובדרום, אבל הוא אומר לך, אמרנו בוא נשאל, אני אתה לא זה, בוא נשאל מי שכן מבין.
שוב בוקר טוב, שעה שנייה, ואני רוצה ישר לקפוץ לנושא שבסוף השבוע לדעתי חרך את הרשת, העסיק המון המון משפחות, וזו הידיעה של ניר דבורי, הכתב פרשן הצבאי של חדשות 12, על כך שנשקלת אפשרות להפעיל איזה חוק, לממש איזה חוק, שאתה יכול להאריך את השירות הצבאי ללוחמים, דובר על לוחמי מגלן ואגוז ודובדבן וסיירות ויעלום ועוד ועוד ועוד, כי הצבא חייב לוחמים ואין מספיק לוחמים. נזכיר שבצבא מדברים על 12 אלף לוחמים ותומכי לחימה שצריכים במיידי.
14 נאמר בוועדת חוץ וביטחון.
14, עוד יותר בעייתי. כי הרי גם כשבעזרת השם המלחמה הזאת תסתיים בכל החזיתות, אנחנו לא ניתן כבר צ'אנס והדממות, ונאפשר בכלל שמץ של סיכוי, ככה אני מקווה, להפתעה מהסוג הנורא שפקד אותנו בשבעה באוקטובר, והצטרכו המון המון חיילים בכל החזיתות, בכל הגזרות, בכל הגבולות, צבא קטן וחכם שמתבסס על טכנולוגיה, זה כנראה משהו שכבר ירד מהפרק, ונצטרך המון חיילים, ואין חיילים, ובהיעדר חיילים דובר על הפתרון המאוד מאוד מקומם הזה. כי אתה יודע, דיברתי עם הבן שלי וחברים שלו בסוף שבוע על הדבר הזה, הם היו במגלן ויחידות לוחמות, והם סיפרו לי על השבר הנורא של לוחמים כאלה, שבאמת נמצאים חודשים על חודשים ברצועת עזה, מלחמה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד תובענית. ובאמת, כמו כל חייל בגילאים האלה, במיוחד בעת מלחמה, בעיקר בתקופת מלחמה, זה קורה בעיתות שלום, אבל בטח בתקופת מלחמה, או בעיתות רגיעה, אין כאן שלום, שאתה מגיע כבר לתאריך השחרור הנחשף, אומרים לך, תקשיב, עוד שנה, זה שובר, זה באמת קשה מנצור, ולמה אני מספר כל הדברים האלה? כי עכשיו הרמטכ"ל מודיע שזה ירד מהפרק, וטוב שכך. הרמטכ"ל בא ואמר, הרמטכ"ל הנחה, הודעה שיוצאת עכשיו מטעם דובר צה"ל, הרמטכ"ל הנחה על הקפאת מימוש ההתחייבות לשירות נוסף בקבע ללוחמי צה"ל, וכן על הקמת צוות בחינה בנושא. אומר הרמטכ"ל, אף לוחם ביחידות המיינות לא יחויב לשרת מעבר למה שהתחייב אליו עם גיוסו למסלול. וזה, אני לא יודע מאיפה ימצאו את החיילים הנוספים, כי זה מקומם, וזה מרתיח, וזה לא צודק, וזה דבר באמת, כי זה נוגע לכולנו, שביד אחת אתה מבקש מהלוחמים המצוינים שלנו, המעולים שלנו, שמסכנים את נפשם, ונפצעים, וזה בא על חשבון כל החיים שלהם, והם עושים שם עבודה מדהימה, קשה, 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 אתה מבקש מהם לשרת עוד שנה, אני מדבר על החיילים הסדירים, עזבו את המילואים, זה סיפור אחר, וביד שנייה אתה עושה הכל לפתור עשרות אלפי חרדים, עשרות אלפי חרדים משירות, חלק מהם יכולים לשרת, אמרת לך, הוויכוח שלי איתך, שאני אומר, על עומדי תורה שישבו וילמדו, אבל מי שלא לומד תורה, שיתגייס ויסייע, ואיך אמר אריה דרעי, אתה ציטטת אותו ביום חמישי האחרון, התראיין בעיתון חרדי, עיתון המשפחה, ואמר שם, חבר'ה, אני ממש נזב במראיינים, זה לא חוק גיוס, תפסיקו, אתם עיתון חרדי, זה חוק, אף אחד לא מדבר כאן על להתגייס, מדברים כאן על הסדרת מעמדם של בני התורה, וזו האמת המזוקקת, זו האמת המזוקקת, כל החוק הזה, ששוקדים עליו מיטב המוחות, לצערנו הרב, אתה גם אמרת את זה, לא אמור להביא לוחמים או תומכי לחימה שיסייעו למילואימניקים ויסייעו לסדירים באמת בתקופה כל כך קשה שהם עוברים בשנתיים האחרונות ובכלל, אלא שזה נועד להסדיר, איך אמרת לי, את עניין התקציבים, מי יקבל תקציב, מי לא יקבל תקציב, שיהיה ככה, וזה נורא, וזה חמור, כי כאמור, השירות הצבאי, הקשה והמייסר, לא יסתיים בסיום המלחמה, אלא יימשך עוד הרבה הרבה זמן, ואנחנו נידרש לכל חייל, ובינתיים אין סיוע למי שבעיקר נושאת בנטל הזה.
ראיתי ואמרת בתחילת השעה הראשונה שמאוד התרגשת מהתחקיר של הניו יורק טיימס.
אתה מתכוון לענות על הדבר הזה?
דיברנו על זה כבר ביום חמישי. לא, אבל רוב הדברים שאתה אומר, אני מסכים איתם, אני חושב שיש פה... החוק הזה הוא חוק שהוא כן יהיה עם יעדים גבוהים וסנקציות זה, אבל הוא לא יביא חיילים לצערי.
הדבר היתרון... ודעתך נוחה מזה?
מה זה?
דעתך נוחה מזה?
בשביל זה אני כותב אותה בכל מקום, אומר אותה בכל מקום, בשביל זה אפילו אתה בעמדה שלך מצטט אותי, שאני אומר את הדבר הזה, ולכן אני אומר לי...
למה לא מביאים בסוף? הרי לשם כך התכנסנו להביא יותר לוחמים לצבא, תומכי לחימה, לא עובדים, אני יודע, במדה או בבתי חולים.
כן, בסדר, אבל תכף, דיברנו על הנושא הזה כל כך הרבה פעמים, וזה...
אבל הוא הכי נוגע.
בסדר, אז הנה, אתה אמרת, אני חושב שמדינה יהודית צריכה ישיבות הסדר, שמלמדים גם תורה וגם צבא, ועושים צבא ודברים כאלה.
האחרון שמדברים זה על ישיבות הסדר, שעושים את
משרתים ונותנים ומקריבים. זה מה שאמרתי, ואתה לא סתם אומר שאני אפילו יותר קיצוני ממך בעניין הזה, כי אני חושב שצריך להיות גיוס לכולם, אין מקום לתור פתורתו אומנותו, כמו שיש ספורטאים מצטיינים, צריך להיות תלמידי ישיבות מצטיינים, זה לא בעשרות אלפים, אלא בכמה מאות, ומדינה יהודית, שהייחוד של היהודיות ולימוד תורה, אפשר לעשות את קונספט ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיות, שיוצאים משם תלמידי חכמים שגם לומדים תורה וגם עושים צבא. אני גדלתי על תורה ועבודה, ספרא וסייפא, זהו הדרך הנכונה, ולכן אני גם לא אעזוב, בסדר, לכן אני אומר, פה אין קונפליקט גדול מדי בינינו, ולכן, וגם דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, זה מיותר, אבל כן, אני רוצה, וגם יפה, אתה כאילו קובע מהשיח, ואז אני צריך לבוא לשיח הזה. לא, אני יש לי, ישבתי מוצאי שבת, היה לי שנץ מפואר, ישבתי עד 3:30, כתבתי נושאים, עברתי על חומרים, תן זה, בכל זאת, זה, באים מוכנים לדבר הזה. וראיתי, כפי שאמרתי, שמוד התרגשת מהתחקיר של ניו יורק טיימס, וכמובן בתחילת בשעה הראשונה גם זלזלת ביכולות שלי מול היכולות של הניו יורק טיימס, וזה בסדר.
לא, אני לא משווה.
לא, לא.
אתה עולה...
רק פרט אחד קטן, רק פרט אחד קטן.
סליחה שפגעתי בך והשוויתי אותך לניו יורק טיימס.
אין שום בעיה, ניו יורק טיימס הם עיתונות מופת, הכל טוב ויפה, ויש להם מחלקת עובדות מדהימה. רק פרט קטן, קטן שבטעות החלקת, בטעות לא אמרת. בטעות התפלק לך, רק בטעות, שזה רונן ברגמן כתב, בניו יורק טיימס. אז כל הטריקים עם הצוות, עם עוד שתי עיתונאים, כן, בסדר.
מה רבי רונן ברגמן?
מה רבי רונן ברגמן? שיש לו טור, עכשיו אתה קראת את זה.
אבל למה אתה מטיל דופי?
אני רוצה שהמאזינים ידעו את האמת.
אבל למה אתה מטיל
דופי? רונן ברגמן הוא כתב על, ואני רוצה שעכשיו המאזינים ידעו, שמי שכתב את הכתבה הזאת, זה לא רק פורסם בארומה האמריקאית הזאת, אתה יודע, זה כמו שאז מכרו לנו שכתבה של הביל.
שרונן ברגמן...
הרי מי זה הביל בסוף? זה אלי פלדשטיין.
רגע, אתה חושב, אתה חושב, אני שואל אותך ברצינות, עיתון כל כך רציני, מוניטין של עשרות שנים, שבאמת...
קראת את התחקיר?
קראתי את הכל.
הכל, מהתחלה ועד הסוף?
רגע, אתה באמת חושב שהם יוכלו, כמו שאתה אומר, חלילה וחס, אני לא מאמין בזה, לוקשים שמאכילים אותם מסיבות...
אני פה, אז אני פה כדי לצלול עניינית בדיוק לכמה פרטים, כי אין לנו שעתיים עכשיו, וזה בערך מה שלקח לי לקרוא את זה ולגבש מהם כמה נקודות, כי קראתי את זה פעמיים ורציתי לעבור על כל הדברים, אבל אני לא, אני לא מפקפק בניו יורק טיימס, הכל בסדר, מי שרוצה להאמין לנו, אני רק רוצה להביא למאזינים, אני רוצה להביא למאזינים, שתחת הארומה הזאת של כתבה בניו יורק טיימס, עומד רונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות, שאת הדעות שלו אנחנו יודעים ומכירים, ולכן מאוד לא הופתעתי כשקראתי את התחקיר הזה, וראיתי שהוא משורבב, הוא לא איזה תחקיר, הרי גם אתה בקיא בתקשורת, אתה שנה ועשרה חודשים שומע את כל הכתבים, נמצא בכל אולפנים, אתה גם מדבר עם אנשים לפי מה שאתה אומר, לא ראית שם איזשהו פרט מאוד מאוד דרמטי, למעט האמירה שאולי יריב לוין בכה במדרגות וגפני ידע.
ראיתי מי יעיד שם.
רגע.
ראיתי גם מי שיתף אולי עם הכתבה.
אבל למשל...
אנשים שהיו בתוך החדרים.
למשל, ברור!
נו, אבל מה הבעיה?
יואב גלנד לצורך העניין, בוא נשים את הדברים על השולחן.
מוטי בבצ'יק,
בוא נשים דברים על השולחן. יש שם קטע מדהים דרך אגב. איך אני יודע שהתחקיר הזה הוא לא באמת תחקיר, אלא טור דרך אגב כתוב לילה או לילה, מפורט, בוא נלווה עליי לכתוב כזאת כתבה ארוכה עם כזה סגמנט, סגנון.
חצי שנה
השקיעו. בוא, השקיעו בזה ברמת הסגנון חצי שנה, אין שום בעיה.
110 אנשים.
אבל בחדר הזה, כן, ראיתי.
לא, חלילה, אתה...
אני נותן דוגמה, אני שומע את הצליל,
זה זלזול.
לא, זה לא זלזול, להפך, אני אומר כל הכבוד לניו יורק טיימס, אני רוצה שהמאזינים ידעו. קטונתי
אפילו מלהגן עליהם.
אני רוצה שהמאזינים ידעו שמאחורי הניו יורק טיימס זה רונן ברגמן. עכשיו שהמאזינים יחשבו מה שהם רוצים. הכל בסדר, שהמאזינים יחשבו מה שהם רוצים.
לא, אז אני רוצה
לשאול
לך, עזוב את זה, אבל אתה באמת חושב
שעיתון עם מוניטין ותבין. אני נותן לך רק דוגמה אחת מיני עשרות דוגמאות שיש שם. למשל, לגבי הסיפור של ה-11 באוקטובר, האם ישראל הייתה צריכה, מטוסים היו באוויר,
בדרך
לבנון, יש מאזינים שאולי לא יודעים.
המכה המקדימה.
המכה המקדימה בלבנון, ב-11 באוקטובר, יואב גלנד והרצי הלוי רצו, גנץ, אייזן, עכשיו תראה איך זה מתואר.
לא, 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 בוא תתאר מה היה.
אריה דרי הכניס אותם, רצה להכניס אותם לממשלה, כדי למנוע את זה.
11-4 ימים לאחר הטבח, היה החלטה, הכוונה של שר הביטחון יואב גלנט, והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, מתוך חשש שחיזבאללה יצטרף למערכה, ויצור תנאים מאוד מאוד בעייתיים. אגב, היום התפרסם שאתמול או שלשום, שמתברר שנסראללה כן רצה להשתתף,
להיכנס
למערכה, ומי שמנע ממנו כמעט בגופו, היה חמינאי. אז הוא רצה, ואז נתניהו התנגד, הכניס את אייזק קוזגנץ לקבינט, כדי שיעטו את הכף לדורתו.
עכשיו תראה איך מתארים את אותה סיטואציה בניו יורק טיימס, שאתה כל כך מאמין להם וזה. שים לב, כדי לשים לנתניהו מצא שותפים גמישים יותר ב-11 באוקטובר, כותבים בתחקיר. גלנט, שעבד בבור, זה כתוב בתחקיר, גלנט עבד בבור, היה מוכן ליישם תוכנית שמטרתה חיל אוויר ישראלי יערוף את ראשו של הנהגת אבל הוא היה זקוק לאישור נתניהו. הבעיה הייתה שנתניהו לא ענה לשיחותיו. כשהמטוסים באוויר, גלנט ניגש באופן אישי למשרדו של נתניהו. דרך אגב, אתה שם לב לאיזשהו מוטיב חוזר, מאיזה צד רואים את הסיטואציה? לא יודע, אני משער השערה, כיוון שאני שמעתי את הדברים האלה, שאולי גלנט איזה, אתה אומר בחדרי החדרים, כאילו, לא, כל העולם לא יודע שהיה שם דעה של גלנט ודעה של אחרת, אבל זה עוד כלום.
מה הבעיה?
הוא מצא את נתניהו מרוכז בנושא אחר לגמרי. מה היה הנושא, סרי? פוליטיקה פנימית. זו האשמה שגלתו
העיתון... אתה יודע ששבוע עבר, שבועיים לאחר המלחמה...
רק מה? רגע, לא, אתה מפריע באמצע הפאנץ'. מה זה אותה פוליטיקה פנימית? הרי מתארים בניו יורק טיימס שגלנט רוצה לתקוף, להרוס, לזה, את חיזבאללה, והוא נכנס לחדר של נתניהו והוא רואה אותו עסוק בפוליטיקה פנימית. מה זה פוליטיקה פנימית?
צירוף גנץ ואייזנקוט.
צירוף גנץ ואייזנקוט. עכשיו, כאילו, תגיד לי, אתה, איך אפשר להתייחס לדבר כזה ברצינות? ויותר מזה, תראה עוד משפט אחד מהתחקיר שזה כאילו אירוע מדהים. כל הכותרות מדברות.
אז לא מצאתי משהו שיפיל אותי. מה, בסדר.
זה פוליטיקה פנימית. אתה לא רואה את ההינדוס תודעה, אתה לא רואה את התחקיר. זה פוליטיקה פנימית. זה פוליטיקה פנימית. אפשר להתווכח על זה. עכשיו, תראה, כולם, ראיתי כותרות, יאיר גולן, אתה, זה, כולם, תחקיר ניו יורק טיימס, נתניהו ממשיך את הלחימה ומטעמים פוליטיים. אני צולל לתוך התחקיר. מה אני קורא? תקשיב ציטוט מילה במילה. כמובן בלתי אפשרי לומר שנתניהו קיבל החלטות בזמן המלחמה, אך ורק למען הישרדותו הפוליטית. חתירתו לכוח זורה, זה פה יש מחמאות לנתניהו, אני אדלה כי זה עושה לך אולקוס, הוא רק חושב שכיצד להגן בצורה הטובה ביותר על ישראל. לא הבנתי. אם כל הכותרת מדבר על זה שהכל שיקולים פוליטיים, איך בגוף הכתבה אומרים שאי אפשר להוכיח שהכל משיקולים פוליטיים? אז נשארנו עם גפני ועם זה שיריב לוין כמירר או לא מירר, ועל כן... מי שרוצה ממאזיננו להאמין לרונן ברגמן, שכתב כתבה בתוך הניו יורק טיימס, שיבוא שם לו. אני רק לא מאמין, קראתי את הכתבה, זו דעה פוליטית, זה אג'נדה, זה חרטוט, זה כמו שאומרים, סמוטריץ' יש לו שיקולים פוליטיים, יש לו אג'נדה אידיאולוגית, אפשר לאהוב אותה, אפשר לשנוא אותה, אפשר להתווכח איתה, זה לא שיקול פוליטי,
עליו לא מדברים,
זה אידיאולוגית.
מדברים על נתניהו, תקשיב. קודם כל, לגבי האשמה שנתניהו עוסק בפוליטיקה, אז בוא נלך לתזכורת. שבועיים לאחר תחילת המלחמה, כשאנחנו עדיין כולנו, בזה סוג של הלם, ועוד לא התחלנו אפילו להקל את האסון הכבד, ו-240 חטופים, והרוגים, שכמובן לא נפסקו, וירי בלתי פוסק על ישראל, נתניהו, על פי סוקר אמריקאי, הזמין סקר, לראות איך זה השפיע עליו. סקר פוליטי, לא מה שאתה מתאר כאן ב-11 לאוקטובר, סקר פוליטי שבדק מה המצב שלו. נתניהו גם פרסם ציוץ רעיל, נגד גורמי הביטחון, באישון לילה, באחת לפנות בוקר, שבו הוא מטיל עליהם אשמה. נתניהו תדרך, אני יודע גם עם מי הוא דיבר, נגד השבק, נגד הצבא, ממש מהימים הראשונים של המלחמה, ועל זה התחקיר מדבר, ואני לא הייתי צריך תחקיר, כי אני מכיר את הסיפורים האלה מקרוב. תדרוכים, הוא, מקורביו, בנו, כל מי שקרוב אליו, על זה שלא העירו אותו, על זה שלא אמרו לו, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה הפה, אין כאן שום דבר חדש בעניין הזה. נתניהו התעלם מכל העזרות, מכל הפרוז'קטורים האדומים, כל הפרוז'קטורים שבהקומו לו, רמת קל וראש אמן, וכל מי שיכול היה לבוא ולהגיד לו, אויבינו מפרשים את כל המלחמה, השסע הפנימי, המלחמה הפנימית, כחולשה, בוא תעשה מעשה, בוא תעצור את זה, הוא יתעלה מהכל. הדברים האלה, התחקיר הזה, מאושש את כל מה שידענו, את כל מה שחששנו, ולגבי סמוטריץ' צריך המילה, אני מאמין, אוקיי, אני מקבל את זה שסמוטריץ' פועל לפי תפיסת עולמו. אני אומר לך שנתניהו לא פועל לפי תפיסת עולמו. נתניהו, כשאומרים שיקולים פוליטיים, הולך אחרי אנשים שהוא חושש שיפילו את ממשלתו. סמוטריץ' ובן גביר, ומי כמוך יודע את זה, כי אתה בקשר עם האנשים, מאיימים שאם הוא ילך לעסקה, הממשלה נופלת, ולכן הוא במצבו דהיום, חושש מאוד מבחירות, ולכן השיקולים שלו הם לא שיקולים שהצבא אומר לו, שזה שיקולים מקצועיים, אתה יודע, זה אפילו לא הרמטכ"ל המשוקץ, שהיה בתחילת המלחמה רמטכ"ל שהוא מינה, והוא אומר לו, די סיימנו, די סיימנו, אז הוא נוטה להקשיב, לאנשים פוליטיים, קרי בן גביר וסמוטריץ' ולא לאנשי המקצוע, אבל זה בסדר. עכשיו יש לנו כאן איש יקר מאוד על הקו, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, בוקר טוב לדני מירן, אביו של עמרי מירן החטוף בעזה.
בוקר טוב חבר.
אהלן דני, בוקר טוב, מה שלומך?
יכול להיות יותר טוב, אני השבוע הזה כבר מסוחרר ממש.
למה?
מכל הטרטור שיש בחייך, מי יכול לעבור את זה?
איך מחזיקים מעמד?
זהו, שלא מחזיקים.
אתה יודע, בוא נגיד לך, אתה יודע, לא צריך להיות משפחת חטופים, צריך להיות סתם קשוב, אתה יודע, אפילו לתקשורת. השבוע לפני יציאתו של ראש הממשלה, נראה שהעסק גמור. נראה שהעסק חתום, גמור, והולכים, נוסעים לוושינגטון לזה סוג של חגיגה, של חתימה על עסקת חטופים, שבמסגרתה יגיעו בין 8-10 חטופים חיים ו-20 גופות, ואנחנו ניכנס לאיזה סוג של מסע ומתן של 60 יום. מה קרה? מה התפוצץ? איפה טעינו כולנו?
סרי, אני הבנתי שביום שלישי שחלף, אני מחבק את הבן שלי. נתנו לי הרגשה כזאת. זאת הייתה הרגשה. כולם הסכימו. גם חמאס הסכים. ופתאום פיצוץ. וכשהופעתי בטלוויזיה, אתה יודע, אני לא כזה מתלהב מההודעות שהנה מגיעים, ואני תמיד אומר, כשהבן שלי יהיה פה, אני יודע שהוא פה. אמרתי גם אז בטלוויזיה. אז זה נסעו עוד פעם, אז עוד פעם שיחות, עוד פעם גישה. אני לא מאמין שיצא מזה משהו, וזה מה שקרה.
למה היית
למרות סקפטי? התקוות שלי הגדולות, שאני השבוע הזה הייתי אמור לראות את הבן.
כן, גם... אבל אמרת את זה כדי אולי לשמור על עצמך מפני אכזבה נוספת.
נכון, נכון, אבל... נכון. אני לא רוצה ליפול, לא רוצה להידרדר, אבל גם זה קרה.
דני, אנחנו שומעים רגע מהמשלחת עדיין שם, ובעזרת השם מקווה שכן יהיו בשורות טובות, אבל להבנתך, מה אתה יודע שקרה?
איזה הבנה יכולה להיות נסיעה?
אנחנו שומעים את הדיווחים שהחמאס, שנתניהו בא להסכים לעסקה הקטרית, וחמאס דחה אותה. אתה שומע דברים אחרים, אני לא יודע, אתה מדבר, יש לך... שרים יותר טובים מאיתנו שם, יש לך...
לא, אנחנו שמענו אתמול בבי-בי-סי, טענות הפוכות, שנתניהו טרפד וסיכל, ושלח את המשלחת לדוחה בלי מנדט ראוי כדי להתקדם. מה אתה יודע?
אני לא יודע, אני לא יודע אם נתניהו שלח את המשלחת בלי מנדט, בלי כלום. זה, שמע, אנחנו יכולים לספר המון סיפורים. אנחנו יושבים פה, כולנו, וכולנו חכמים, ברוך השם, אין פה באמת, אין לי ספק שכולם יודעים מה קורה בכל מקום, אבל אין לנו את המידע האמיתי, אין לנו מודיעין, אין לנו כלום, וכולם במדינה משארים. אז אני גם יכול להמשיך לשאר, אבל אני מעדיף לנסות להיות קרוב למציאות, אפילו שהיא קשה, וקשה מאוד, מבחינתי לפחות.
לא, אבל דני, כשנשיא אמריקאי אומר בתחילת שבוע שעבר, עוד לפני הגעתו של נתניהו, אנחנו סוגרים, אני מאוד מאוד אופטימי, עניין של ימים מקסימום אנחנו חותמים על העסקה, איך אפשר לא להיות אופטימי?
הוא העניין, בדיוק זה העניין, איך אפשר לא להיות אופטימי, כשנשיא ארצות הברית, האיש הכי חזק בעולם, אומר לך כזה דבר, אתה אומר, טוב, אני לביבי לא מאמין, להוא אני לא מאמין, אבל טראמפ, רבק, הוא מביא אותם, וכלום לא קורה. אז אני לא יודע מי עובד על מי בכל העולם הזה, ואני באמת, באמת, שאין לי שום השערה לגבי שום דבר שקורה. כלום.
מה עכשיו, איך... בוא נגיד ככה, לא אוספים את השברים, כי אתה יודע, שבר הוא שבר גדול, אבל איך בכל זאת קמים מאכזבה כזאת ושואבים כוחות להמשך המאבק?
מה האופציה אחרת? אתה יודע
אני חושב,
שטובה בלב האוקיינוס נתלה גם בקנה של קש.
לא, אני יש לי מחשבה שאומרת, אני גם מאוד הייתי רוצה לזירות עסקה ולראות את כולם פה, ואתה יודע, ברמה טובה, אני אומר כאילו, כמו שאתה אומר, אם אמרו לנו שחמאס יראה, ואתה אומר, נתניהו נסע, אבל זה לא קרה, ואתה אומר, אפילו טראמפ שלא קרה, אולי צריך להתחיל, אתה יודע, לשמוע, לא יודע, צעדים אולי קצת יותר, בסוף נשארנו, עם מה נשארנו? נשארנו עם להפיד לחץ צבאי עוד יותר חזק, ועוד יותר חזק, עד שהחמאס אולי יישבר, אולי זה הפתרון.
אני אמרתי את זה השבוע בשידור כבר, ואני הולך לדבר על זה במתה גם.
שמה?
שאני אבקש מכל העם, לפחות יום אחד, כולם יוצאים לרחובות, כולם בלי יוצא מהכלל, וסוגרים את הארץ, סוגרים את המדינה.
לא, כי אתה יודע, יהודה, אתה אומר לו כאן...
לרבע שעה לפחות.
אנחנו רואים את המראות מעזה, אתה יודע, ומי שלא רואה, די לשמוע היום, אתה גר שם בשעה מרצועת עזה, אתה שומע את המכות הקשות והכבדות שמנחיתים שם על עזה. אני טועה, מה עוד ניתן לעשות? כי בינתיים כל הלחץ הצבאי האדיר, וצהל מפעיל לחץ אדיר, לא החזיר חטוף, אחד, ואם חזר חטוף אחד עידן אלכסנדר, הוא חזר על ידי נשיא ארצות הברית שניהל מסע ומתן ישיר.
אז אני אומר, אם אנחנו בדד אנד כרגע, בסדר, לצאת, לעצור את המדינה, אתה יודע, בסדר, זה צעד מחאה וצעד עוררות וצעד שאני יכול, אני יכול להבין אותו, הוא לא צעד פרקטי להחזרתם, אני אומר כאילו, אם זה לא הצליח, וטראמפ לא הצליח, חמאס עדיין מתבצר. זאת אומרת, קודם כל שיש לך עדיין אויב שם, יש לך חמאס עדיין על הרגליים. עכשיו, אני מבין מה אתה אומר, ולדני מיראן בטח יהיה מאוד מאוד קשה להגיד, בואו תגביר את הלחץ צבאי, זה גם מעמיד את הבן שלו בסכנה אמיתית. אבל מה עוד נשאר לנו ביד?
מה המשפחות לא עשו? עשינו צעדות. הלכנו לזעוק בעזה. היו כאלה שהכריזו צום.
נסעתם לחול ללחוץ על כל מי
שאפשר ללחוץ. הכל, דני, ניסיתם
הכל.
נסעתם לחול, מאות רבות של הפגנות.
אז אתה אומר לא לסגור את המדינה.
לא, אני אומר לסגור את המדינה. לא, דני, אני אומר לסגור את המדינה.
הוא שואל אותך...
מה הצעד הפרקטי מהדבר?
לא, אבל הוא שואל אותך מה עוד ניתן לו כאבא של חטוף לעשות.
אני שואל אותו. אני חושב שלך...
אז הוא אומר לך, עשינו הכל.
עוד לחץ צבאי, ועוד לחץ צבאי, להיכנס, ולדר התקופה, ולהוריד אותם על הברכיים.
בינתיים הדבר היחיד שקורה...
ולהפסיק את הסיוע המניטרי, ולהתחיל להודיע על כיבוש, ולקיחת שטח. יותר ברוטליות, אולי זה הדבר היחיד שנשאר. לא ניסינו על הודעת לקיחת שטח.
הדבר היחיד שקורה בינתיים, זה חיילים שלנו שנופלים, שבוע שעבר שבעה לוחמים, וזה הדבר היחיד שקורה. זה הדבר היחיד, חטופים לא חוזרים, אבל חיילים נופלים.
דני.
אני אגיד לך מה קרה. אני לא זוכר באיזה יום זה היה בשבוע שעבר, אמרתי, אני קם בבוקר, תהיה הודעה משמחת, הילדים חוזרים, הילדים חוזרים, לא יכול להיות שלא. וטרח בום, נופת עליי המכה הזאת, של חמישה חיילים נהרגו. אתה יודע מה זה בשבילי? בשביל המשפחות? כל המשפחות, זה לא... כל החיילים הם הילדים שלנו. החיילים האלה נלחמים להביא את הילד שלי. יתרה מכך, הם הצהירו כשהם נכנסו למלחמה, אנחנו לא נוצא גם בפקודת הרמטכ"ל עד שאנחנו לא מחזירים את החיילים, את החטופים, וראה כמה חיילים נהרגו כבר.
אז כשאתה כשאתה שומע אנשים אומרים, דם החיילים נשפך שם סתם, או כל מיני ביטויים כאלה, מה אתה מרגיש?
אני לא חושב שדם החיילים נשפך סתם, כי אני באמונה שלי ובמארגנים שלי ובהתנהגות שלי של ילדיי, אנחנו באמת מאמינים שצריך לעשות הכל, אבל הכל בלי יוצא מהכלל, להחזיר את החטופים.
דני, מה שלום הנכדות שלך?
הייתי אתמול, וואו, תשמע, זה כזה דבר מרגיע. סרי, אתה עוד לא סבא, נכון?
סבא לחמישה, שישית בדרך.
יאללה.
הנכדה הגדולה שלי, בלי עין הרע, בתשע. תגיד לי, מה מספרים להם? מה אומרים להם? איך הם חושפים אותם בכלל לתקווה, לטלטלה, לאכזבות, או שאומרים, בואו, לא מעדכנים אותם ב...
לא, הן יודעות בדיוק, הן כל רגע רצות לתמונה, להגיד לילה טוב אבא, שלום אבא, וגם תוך כדי משחק הן רצות אליו, לתמונה, אתה מבין? אתה מבין לה רצות כשאני אומר רצות אליו? וזה משטר החיים שלהם ביום יום.
דני יקירי, דני מרן, אביו של עומרי.
תודה רבה שאתם ממשיכים להעלות את הנושא הזה.
תודה רבה שאתה מדבר איתנו, ותודה רבה שאתה משתף אותנו במה שעובר עליכם, שנדע כולנו בשורות טובות, תודה רבה.
אמן.
המון תודה.
עכשיו מתגייסים למילואים.
אז רדיו 103 מתגייס לטובת המילואימניקים שנתנו לנו כך הרבה, ואנחנו, הגיע הזמן שאנחנו נעזור להם. בוקר טוב לשי עזרד, המילואימניק והבעלים של עזרד חשמל בבאר שבע.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלום כאן?
אנחנו, ברוך השם, בסדר, איך אתה?
אני בסדר גמור.
וכותבים לי כאן, ששי הוא הסמך מפה האגדי של פלוגה א', עצמאי, הבעלים של
חברת החשמל.
עוסק במחיר, אבל למה אני זה? בוא תספר מה אתה עושה, בוא תספר מה אתה עושה.
טוב, אז מאיפה מתחילים זה שאלה?
קודם כל, קודם כל מהמילואים, ואחרי זה תעבור לעסק.
יאללה, בסדר. אז אני בעצם התגייסתי אי שם בסדיר לכפיר, לגדוד וקיפת, שירתתי סך הכל כ-5 שנים, סיימתי שם כ-19, בעצם סיימתי את השירות, ב-2015, ובעצם מאז ועד היום, אני משרת במילואים, שהמילואים החל מהשביעי לאוקטובר הפכו להיות עיקר חיינו, מה שנקרא.
כמה הם במילואים?
נכון לעכשיו אני עומד על 300 וקצת, כבר לא כל כך סופרים, כן.
מדהים.
כן, שמתחלק ל4 סבבים ארוכים, ועוד איזו הקפצה קטנה של שבועיים, ככה בסבב האחרון
מולימן. ומה אתה עושה? מה אתה עושה במילואים? זאת אומרת, אתה...
סמך מפה.
לא, אבל איפה אתם נמצאים? לוחמים, בפנים, בחוץ?
אז אני משרת בגדוד 21, אנחנו, עיקר התעסוקה שלנו היא בגזרת איו"ש. גוש עציון, רמאללה היינו, בית לחם, כל המרחבים האלה.
באיו"ש פחות, לא בעזה.
כן, כן, לא, לא, היינו רק באיו"ש, המלחמה השקטה, מה שנקרא, הלא מדוברת.
כן.
ובעצם התגייסנו כמו מרבית עם ישראל, בשביעי לאוקטובר, בשבת בבוקר. התעוררנו להזקות, אני גם גר בדרום, אז התעוררנו פה להזקות מאוד מאוד חריגות, וכבר הבנו שמשהו לא טוב קורה.
כן.
הקריאה למילואים לא יכרה להגיע.
כן.
זהו, ואז התחלנו סבבים, בעצם את הסבבים שעשינו, כפי שכבר אמרתי, אז היינו על הנושא של 4 חודשים, פעמיים 3 חודשים, אחר כך עוד חודשיים.
ואתה הולך לכל תקופות המילואים, המילואים הארוכות האלה, ומה קורה עם העסק?
זאת שאלה טובה. אז גם אני הולך למילואים, יש לי עוד עובדים שהולכים למילואים. בעצם העסק, אנחנו, אמרתי זה אולי קצת בהתחלה, אבל אנחנו דור שני פה, זה עסק שאבא שלי הקים, זה כמו לברפה, לפני כמעט 40 שנה, 39 שנה, שנה הבאה בקראת השם נחגוג את השנת ה-40, ואני ואחי הגדול פה, אחי הגדול נמצא כאן כבר 18 שנה, בעצם היום שהוא השתחרר משירות קרבי בגבעתי, הוא לקח את המושכות והצטרף לאבא שלי, ואבא שלי נפטר לפני שנתיים, בדיוק שבוע שעבר היה הזכרה, והחלטנו, אני הצטרפתי אליו לפני שנתיים, החלטתי שאני ממשיך את המסורת, לפני כן הייתי בשירות הציבורי, עבדתי בירוחם עם ראשת המועצה הקודמת, טל אוחנה, הייתי יד ימינה לכל מה שקשור לפיתוח כלכלי, עבודה מול יזמים, קידום של הרשות המקומית.
חזקה מאוד זאת, אתה יודע, אתם...
מה זה?
חזקה מאוד זאת, אוחנה.
כן, כן, מאוד.
נראה לי, הולכת עכשיו לנפתלי בנט, תשאל אותה, היא כוכבת. תופסת לברק סרי את המקום. טל אוחנה.
אבל אני רואה באמת שי שזה עסק, אתה יודע, אתה לא מספר אז אני אספר, אתה עוסק בעסק, במחירה סיטונאית ופרטית, מיועדת לחברות, מפעלים, קבלני חשמל ובניין, קיבוצים, מועצות, מוסדות, זה משהו גדול, זה לא ככה חנות, אתה יודע.
כן, כן, זהו, אז אומנם אתה יודע, שאומרים חנות זה כזה קצת אולי מקטין.
בדיוק, אני רואה שזה אימפריה, כן.
כן, אז יש לנו עסק, כמו שאמרתי, עם רזומה מאוד מאוד גדול, אנחנו באמת עובדים בעיקר, אתה יודע, מול מפעלים, מוסדות, עיריות, קבלני חשמל, פרויקטים. ב-15 שנה האחרונות הקמנו פה חנות בבאר שבע גדולה, יושבת על 2 דונם, שפונה גם לקהל הפרטי, יש לנו הרבה לקוחות פרטיים, זה האהבה הגדולה שלנו פה לתת את השירות הזה, וכמו שבאמת התחלנו לדבר, אז... איך שהתחלנו, הצטרפתי לאחי והתחלנו לעבוד, התחילה המלחמה גם, זה היה ממש קצת אחרי שאבא שלי נפטר, ואנחנו נקראים בין לבין, מצד אחד צריך ללכת וצריך לשרת את המדינה, וזה חשוב וצריך לעשות דבר הזה, בטח שיש לך פלוגה שמונה כמעט 120 חיילים.
תגיד, במלחמה באיראן גם היה לך נזקים שם על זה? נפלו... טיל משמעותי בבאר שבע?
הכי קרוב שנפל היה ב3 קילומטר אווירים מפה, אז לא הרגשנו את זה.
לא הרגשתם.
כן.
שי, כן, סליחה, תמשיך, כן, סליחה.
זהו, ואני אגיד שאז אנחנו באמת המתח הזה, בין כל פעם שנקראים לשרת, אז לא להגיד לא, לבין הפגיעה המאוד מאוד משמעותית בעסק, ברגע שכוח האדם יורד. כמו שאמרתי, יש לנו עוד עובדים שמשרתים במילואים, וזה מתח, אתה יודע, אני עכשיו סיימתי, הסבב הארוך שעשיתי היה התחיל בפברואר, נגמר באפריל, לפני הקריאה הקפצה לאיראן לעוד שבועיים, ובאמת שם הרגשנו ירידה מאוד מאוד משמעותית במחירות, ואנחנו נקראים מאוד, בין שוב אני אומר, בין הרצון לתרום למדינה, לשרת, להבין את החשיבות, לבין זה שאנחנו רוצים להמשיך פה את המסורת ואת העסק של אבא ולגדול ולגדול.
אז זהו, אז בדיוק לשם כך התכנסנו, בוא תגיד מה אתה צריך כדי שיעזרו לך, תפרסם את השם, טלפון, איך אפשר להגיע אליך, למי אתה פונה, הכל, 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 כדי באמת לסייע לעסק. איך אומרים, זו התודה שלנו למה שאתה והחברים שלך עשו.
אז א', אני אגיד תחתן עליכם כל הכבוד, זה באמת חשוב כמוני, וכמו עוד אלפים, אם לא עשרות אלפי אנשי מילואים שבאמת נקראים. אז באמת זה התחיל מזה הפתעה שככה חיילים שלי עשו לי והגיעו לחנוך דאון וככה עשו לי זה פוסט הפתעה וזה התפרסם. אז אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נמצאים בבאר שבע, אנחנו עובדים עם משלוחים לכל הארץ, לכל תחום, בין אם זה לתחום הפרטיים שיש לי אתר אינטרנט שעוד מעט אני גם אגיד את הכתובת שלו.
הכל, תספר הכל.
כמובן, כל אנשי הדרום אנחנו, אתה יודע, מספקים לכולם. ונשמח, כל מי שצריך.
זאת אומרת, חברות, מפעלים, קבלנים, כל מי שצריך ציוד בנושא, אתה הכתובת.
כל מי שעושה שיפוץ קטן בבית וצריך תאורה, מפסקים, קבלים, מעברי, כל הדבר הזה, מהשיפוצים הקטנים ועד השיפוצים הגדולים, וקבלנים שבונים בניינים חדשים או מפעלים חדשים, אנחנו יודעים לספק להם הכל מקצה לקצה בכל מה שקשור לתחום החשמל. ואני חושב ש... איך אני אומר תמיד, אני אומר, אני שמח שאנשים רוצים לבוא לפרגן, אבל תבדקו אותי במחיר, אם המחיר לא טוב, זה בסדר, אני בעולם תחרותי.
אז בוא תן כתובת, איפה אפשר למצוא אותך, ואתר אינטרנט אם יש, וטלפון, הכל, תמסור, איך מגיעים אליך.
אז אנחנו נמצאים, הכתובת שלנו היא קרן קיימת לישראל 39 בעיר באר שבע, מעבר לזה יש את הטלפון שלי, שאפשר לכל דבר.
תמסור, תיתן, תיתן.
זה 054-625-6640, והדבר הכי נוח והכי קל לכולם, זה פשוט להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, קמנו אותו לפני הרבה שנים, עשינו שדרוג שיהיה נוח, הכתובת www.azrad.co.il, או פשוט לרשום בגוגל עזרת חשמל, א' ז' ר' ד' חשמל, אנחנו נקפוץ שם, וכל דבר שצריך באמת, בעולם החשמל, ממוצרים ביתיים ועד מוצרים תעשייתיים, אנחנו כאן לתת מענה, לכל מי שרוצה, ונשמח כמובן, אתה יודע, אנחנו על זמן שאול, תמיד אני אומר לאחי הגדול, שאנחנו בין סבב לסבב צריכים לעבוד כמה שיותר קשה כדי להמשיך לתת את השירות הזה ולהחזיק את העסק בחיים.
שי עזרד, הנסיך.
תודה רבה רבה על כל מה שעשית.
תודה רבה לכם, וסחתן עליכם.
לא, סחתן עליך, עזוב קטונו, סחתן עליך.
ולחברים שלך שם במילואים, תמסור להם.
תודה של החיילים המקסימים שלך, ובאמת תודה רבה רבה על כל מה שעשיתם.
פרסומות.
שיהיו בשורות טובות, תודה.
תודה רבה לכם, שיהיה יום טוב, ובעזרת השם שיהיה רק בשורות טובות.
אמן לכולנו, אמן. חלק מהזמן, עידן עמדי.
חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא אמר בחלון קטן מולי בוע בפנסי החור איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות ולפעמים זה גם קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר לא רחוק החלטות ברורות שאני מתחילה לשמוח להרפות מכל מה שכבר לא. בחלון קטן מולי בועה בעיר הישנה, שאהבתי לאהוב היא אהבה אותי בחזרה. ולפעמים זה עוד קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים שסתם צופה על הבנות, כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק.
זה שיר אדיר, זה נשמע כמו ניגון חסידי כזה, תחשוב על זה.
אורחים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מועד, אילי זק ואיציק אהרון, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, וליאור פוזניאק, בדיגיטל, עידו טבת, עמיתי דואג ורות מתתיהו, ארגון, אחרינו, אייל ברקוביץ' ואראל סגל, תודה רבה, שיהיו לנו בשורות טובות.
טוב.
נשמע רק דברים טובים, תודה.
שסתם צופה על הבנות, כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק.